יום שני, ה' באדר א', מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כך אומרים חז"ל. טוב, אז אנחנו נשמח בשיעור שלנו היום בהבנה נוספת במשמעות של חובת האדם בעולמו. אצלכם בספרים זה נמצא בעמוד 8, באמצע העמוד והמילים ואם תעמיק עוד בעניין, ואצלכם בספרים שלכם. אנחנו בשיעור הקודם דיברנו על כללי המשחק בעולם הניסיונות, עולם הניסיונות של האדם. אם יהיה לבן חי, כלומר ההווה כולו ניסיונות, ואם האדם יבין שהניסיונות הם חומרי גלם שאינם מוכרעים והם מצפים למגע האישי שלו, למגע שבא לידי ביטוי בבחירה החופשית, להגדיר אותם ולתת להם שם טוב, כמו שחז"ל אומרים, טוב שם משמן טוב, וחלילה להפך, אז יום המוות מיום היוולדו. ולמעשה האדם אמור להכריע לטוב. אם הוא מכריע לטוב, אז יש שם טוב, וחלילה, אם להפך, אז חייו נהפכים לחיים מלאי משמעות של הפך הטוב. אבל במידה ויצר הטוב יגיע בניסיון ומכריע לטובה, הניסיון הזה נהפך למעשה לזהב. כל נגיעה, אנחנו עכשיו בחודש אדר, כל נגיעה ואפילו בקצה השרביט, ותיגע אסתר בראש השרביט, בקצה, בכל מצב שמזדמן בחיינו, הופך את המצב למצווה, למעשה מקדם, למעשה שבונה. ברגע שאדם שולט על מעשיו, לאט לאט, הוא מפקח על מעשיו וקונה לעצמו שליטה. כמו שהפסוק אומר, כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. כל השם אורחותיו מפרשים שהוא זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, והולך ומתעלה. היום בשיעור שלנו אנחנו נקרא את הקטע הקצר אמנם, אבל עם הרבה משמעויות של מה שאנחנו נלמד היום. אומר רבנו הרמח"ל אצלכם בעמוד 8 באמצע העמוד, ואם תעמיק עוד בעניין תראה. אם תעמיק עוד בעניין של חובת האדם בעולמו, תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם, הנה הוא עומד בשיקול גדול, כי אם האדם נמשך אחר העולם הוא מתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל, הוא מקלקל העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, הוא משתמש, כמו שאמרנו שהעולם נברא לשימוש האדם, מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. למעשה פה הרמח"ל קורא לנו להתבוננות. יש צורך להעמיק. אומר רבנו הרמח"ל, ואם תעמיק עוד. למה? משום שבלי העמקה הזו אנו תופסים את העולם בשטחיות. ולהגיע למסקנות בשטחיות קל מאוד, אבל המסקנות הן מוזרות אפילו בעבודת הקודש. כלומר, גם אם אנחנו עובדים עם עבודת השם ועושים הנהגות של קודש, יש ביניהן הנהגות מוזרות שהן אינן אמיתיות ושייכות אל הקדושה. דוגמה, מי שלא מעמיק בהתבוננות בעבודת השם, הוא מסוגל להגיע למחשבה של סגנון חיים של פרישות. חוסר מעורבות בחיים, בחברה, בחומר. זו מסקנה מוטעת. אמנם נכון שיש שער הפרישות, אנחנו נגיע לשם. ואנחנו נבין מהי הפרישות שעליה מדבר הרמח"ל. אבל בלי העמקה, האדם בורח ממשמעות החיים האמיתיים שנמצאים לפניו. הרצון שלנו, של כל יהודי, להתקדש, להתעלות, במגע הנפלא של יצר הטוב, למעשה מוליד מתח לא נעים במידה והוא נעשה באופן שטחי. אתן לכם דוגמה, דוגמת אכילה. אנחנו אוכלים, יש לנו כיבוד פה לפנינו, יש לנו בבית, ואנחנו אוכלים. אבל האכילה באופן השטחי, אדם יכול לחשוב שהאוכל הוא אויב. האוכל הזה גורם לו להיות מגושם. האוכל הזה מרחיק אותו מהבורא. או התעסקות בממון, או במגע שלו עם החברה. ולמעשה הוא יוצר מכלול חיים מצומצם מאוד. אפשר לומר שהנונצ'דיקים, המסלול שבו הוא הולך, הוא מבית המדרש אל הבית הפרטי שלו. וגם את המרחק הזה הקצר, הוא סובל בקושי גדול, עם הרבה ייסורים. לכן, יש צורך בהעמקה. לא די ביראת שמיים פשטנית. משום שכשהיא מציירת לאדם את העולם כמקום מעיק, לוחמני, כובש, עולם שכולו נגדו. כל דבר מפריע לו להתקדש, להתעלות. כך הוא חושב. בראייה של יראת שמיים פשוטה. והפשיטות הזו, הפשטנות הזו, גובה מהאדם כוחות נפש אדירים כדי להתמודד עם כל מה שקורה סביבו. אם זה בחברה, אם זה בחיי החומר, אפילו בתוך הבית. ולמעשה יוצרת אצלו תשישות. ואדם חושב שהוא צריך כל הזמן לעמוד על המשמר, אין לו מנוחה. והוא לוקח פסוק שמיוחס לקדוש ברוך הוא, ומכיל אותו על עצמו. הנה לא ינום, ולא ישן. הוא כל הזמן נמצא במגננה. תחושה קשה, שהיא לא בריאה. היא לא נותנת לאדם רגע של מנוחה, שבו הוא יכול לבחון, שבו הוא יכול לראות, שבו הוא יכול להגיע לסיפוק ממה שכבר יש לו. אמרתי היום באחד השיעורים בישיבה, אנחנו נמצאים בחודש אדר. אדר, יש בו רמז גדול למושג של האדרה, להאדיר. יש לנו השנה, ברוך השם, פעמיים אדר. השפת אמת אומר, שכשיש שנה מעוברת ויש פעמיים אדר, זו משמעות שצריך כוחות כפולים. של מה? מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. שמחה כפולה ומכופלת צריכה להיות בחודשים הללו, בשני החודשים של אדם. ואיך אדם יכול להרגיש שהוא שמח אם הוא נמצא במתח איום ונורא כל הזמן, בתחושה שעליו להילחם בכל המציאות? הוא לא יכול להגיע לזה. ואנחנו יודעים שחז"ל אומרים מפורש שאין שכינה שורה אלא במקום שמחה. במקום עצבות אין הקדוש ברוך הוא בה. אין לו מקום שם. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה, מרוב כל. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו עבודה בשמחה. לכן אומרים שבשמחה זה אותיות במחשבה. אבל מחשבה זה כשהאדם מבין שהוא צריך לחשוב, להפעיל את החוכמה הפנימית שלו. והחוכמה הפנימית שלו צריכה לבוא בכוח ההבנה של מה השם דורש ממך, כי אם ליראה אותו, ולא לבוא לידי יראה פשטנית, כי היא זאת שלמעשה מורידה אותו רחוק רחוק ולמטה למטה מעבודת השם. לכן, אנחנו חייבים להעמיק בהבנה מהם חיי הקדושה של אדם מישראל, ובפרט בארץ הקודש. אנחנו צריכים להבין שקדושה צריך, אבל להעמיק העמקה יתירה, כיצד היא באה לידי ביטוי במציאות החיים. אנחנו יכולים לומר שאחרי הפסקה הקודמת שבה הרמח"ל תיאר לנו את העולם הזה כעל מקום של זירת מטענים, כמקום שאנחנו נצטט, הרמח"ל אומר, מקום שרבים הם המרחיקים מאותו ממנו יתברך. יש לנו זירה של מטענים, מטעני חבלה, שמונחים כל הזמן לפנינו, והם אלו שמרחיקים את האדם מהקדוש ברוך הוא. ולכן התאוות, היצרים, הסביבה, כל אלו עומדים לפנינו. ועל מנת שנוכל להתמודד בעולם הזה, צריך להעמיק ולקבוע משנה סדורה חדשה. לא כפי שהיינו רגילים עד היום. על מנת להיות כאלה שאינם רק כובשים את המציאות, אלא גם ישרים. לעבור ממצב של מרירות, עבודת השם שנעשית במרירות, וזה אולי בלשון הרב קוק, קדושה מחרבת, זה מין סוג של קדושה שמחריבה על ידי דחיית החומר, הרחבתו וצמצומו, לעבור למציאות של החיבור אל החומר, ליצירת גשר מחבר בין הרוח והחומר. אז למעשה, פתחנו לנו משנה סדורה חדשה, כזו שבונה את הקודש ואת הקדושה באופן האמיתי. למעשה, ראיתי אולי לנכון למצוא קווי דמיון בין שלושת סוגי העבודה שהיו קיימים במשכן עם בני לוי. אנחנו יודעים שהיו שלושה בנים ללוי. היו לנו בני מררי, בני גרשוני ובני קהת. בני מררי, מלשון מרירות, היו עובדים, מה היה עבודתם? כשבני מררי, נו, מישהו זוכר? עבודת מסע, סחור, להרים, פרק, להרכיב, עבודה קשה. אז זה נותן לך להרגיש מר, למה נפל לי דווקא החלק הכי גרוע? למה אני לא יכול להיות מנושא הארון שהוא יישא אותי? סוג של עבודה. יש סוג של עבודה אחרת של בני הגרשוני, שלמעשה, מהמילה גרשוני אפשר ללמוד שיש מצב שהם עובדים, ויש מצב שהם מגורשים. גרשוני, מסתפח בנחלתך. כלומר, עובדים, דבקים בקדוש ברוך הוא, אבל הם נמצאים בקודש ובחול. לפעמים מגורשים מהעבודה, יש נפילה, בחרת לא טוב, אתה מגורש. סוג של עבודה של האדם. אבל אצל בני קהתי, הברכה שלהם ולא יקהת עמים. רש"י מפרש, מה זה יקהת? מלשון אספה. בני קהת עבדו בחיבור. חיבור עבודה שכולה חומר ורוח שקשורה לשם יתברך. זאת עבודה. זאת עבודה של הקדוש ברוך הוא בשני היצרים, עם תחושה עצומה של קרבת אלוהים לי טוב. אני אוסף, אני מחבר, אני לא מפריד. אני מוצא את עצמי נוגע בכל מציאות החיים מתוך ראיית הקדושה. המוח שלי שולט על הלב. אמנם, הלב יש לו תפקיד, הוא משפר את הרגש. לכן יש לי חיבור, אני מרגיש, אני מתחבר אל מה שקיים. אבל המוח הוא זה שולט על הלב, והוא זה שמוביל את העבודה באספת החומר והרוח. המציאות הזו קיימת בכל אדם. שלושת המצבים של מררי, גרשוני והקהתי. לעתים הוא בגדר של מררי. קשה לו לסחוב. את מה? כל הזמן לסחוב את הקרשים, את היסודות של החיים, את המציאות. זה מביא אותו למלחמה וכיבוש. הכיבוש הזה למעשה זה סוג של פרישות. הרמח"ל יש לו חלק שלם בפרישות, אבל לא לפרישות הפשוטה, הפשטנית, כמו שאנחנו מבינים אותה. אבל אם אנחנו נעמיק למחשבת התורה, המחשבה הפנימית העמוקה של התורה שדורשת מאיתנו קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם, זו מדרגת קדושה. כשאנחנו נעמיק להבין מה זו מדרגת הקדושה הזו, והתגבש בתוכנו אידיאל שלם של חיבור וייחוד בין הקודש לחול, ונבין לא רק את החשיבות של החיבור בין קודש לחול, אלא נבין כמה הוא באמת הגיוני ומציאותי. זה לא מלחמה בין אויב לידיד. אז למעשה נתחיל להתקדם מתוך החומר. מתוך החומר אנחנו נתקדם אל הגרשוני. מן המרירות נתחיל לעבוד באופן של מדרגה אחת ועוד מדרגה, נפילה ממנה, אבל אנחנו בדרך אל הקדושה, מן המררי אל הגרשוני. לכן אומר הרמח"ל, ואנחנו מדקדקים בדבריו, הוא משתמש בסגנון תראה. ומה הכוונה תראה? האם הכוונה של הרמח"ל זה ראייה בעין ממש? כלומר ראייה באלמה? אך בעומק ההבטה? מה הוא מתכוון? אנחנו יכולים רק לומר שאין כוונת דברי הרמח"ל ראייה הפשטנית שיש לפנינו. דוגמה, כל אחד פה מונח לפניו כוס שתייה. אם הוא מסתכל על הכוס, אנחנו רואים כוס. המוח שלנו מאבד את מה שהעיניים קלטו, ואנחנו רואים כוס. אבל אנחנו רואים כוס באופן המאוד מאוד חיצוני של הכוס. ברור וידוע באופן מוחלט שבכוס הזו ישנם מרכיבים שפועלים, שזזים ונעים, ואנחנו לא מבחינים בהם. מה שאומר הרמח"ל פה, תעמיק עוד בעניין ותראה, הכוונה ללשון חז"ל, שמה שמופיע בתלמוד, צא וראה, פוק חזה. כלומר, צא מהראייה השטחית, צא מן הראייה הפשטנית, ואז תראה. כלומר, יש ראייה גדולה יותר, ראייה של עומק. לכן לא פלא, כשאנחנו מסתכלים בזוהר הקדוש, הביטוי של בוא וראה מופיע ברוב המאמרים של הזוהר. בוא וראה, בוא וראה. והכוונה היא בזוהר הקדוש בוודאי לא לפשט הדברים, אלא בוא ותראה את העומק, בראייה העמוקה, לא אל הראייה החיתונית. הסגנון הזה של ראה למעשה הוא זה שצריך להחדיר אל תוכנו את הידיעה של הראייה האלחושית. זאת שמביטה מגבוה אל המציאות וכוללת את כל פרטיה. אתן לכם דוגמה. מי לא יודע ולא מכיר את הפסוק עולם חסד ייבנה? כולנו יודעים, כולנו מכירים. טוב, יש אדם שרואה עולם חסד ייבנה. הראייה הזו היא מוצקה אצלו באופן השטחי. הוא רואה אנשים עוזרים אחד לשני. הוא מסייע לפעמים כשמבקשים ממנו. הוא לא יוזם פעילות חסד. אבל אם יבואו אליו ויצפקו לו בדלת, הוא יעזור. לעומת זאת, מי שרואה בפוק חזה יצא ותראה מה מהות עולם חסד ימנה, הוא לא יכול שלא לראות במצוקתם של אחרים. הוא יקלוט אנשים במצוקה גם אם הם לא אמרו מילה. גם הוא יעמוד בתחנה ויראה עשרות אנשים, הוא יבחין מיד מי צריך חסד. כי זה משהו פנימי, זה ראיית העומק, זה ראייה מגבוה אל כל המכלולים כולם שקיימים במציאות חייו. בראייה שטחית אני רואה מעט מאוד. למעשה בראייה שטחית כל מה שאני רואה זה קשר עין מוח, זהו. אני לא רואה מעבר לזה. מה שהעין קולטת זה מה שהמוח מתרגם. אבל אני לא רואה את מרכיבי המציאות. אני לא רואה את התכנים הפנימיים, את המהויות שקיימות, בוודאי שהן קיימות. אני קולט מעטפת. האם אנחנו יכולים להגיד שזה נקרא ראייה? האם זה כוונת החז"ל או הכתובים ראייה? בוודאי שלא. לכן, כשאדם רואה בפנימיותו, בעיני רוחו, או בעיני שכלו, כמו שאמרנו, המוח הוא זה שרואה, כאשר האדם צופה מתוך העין הפנימית שלו, זו שמעבדת את מראה העין החיצונית, הראייה הזו מפתיעה ביופיה. כי אז לפתע הוא רואה שהמציאות מורכבת ברב גוניות עצומה ותלת ממדית. היום יש חלק שטוענים כבר שגילו את הממד הרביעי. מעניין איך זה נראה. אבל המציאות הכוללת הזו כוללת בתוכה גם את המובנים הרגשיים שמצויים במציאות שאנחנו לא רואים אותה בעין של קשר מוח עין. זה למעשה במילים אחרות, הראייה הפנימית היא התרגום הנפשי של המראה החיצוני, עומק הנפש. המגמה הכללית הזו למעשה היא להעמיק בהתבוננות הפנימית, ואז שימו לב, אומר הרמח"ל, כאשר האדם מעמיק בראייה הפנימית, אז הוא יראה את העולם לא כמי שבא כזירת מטענים כנגדו, אלא העולם נברא לשימושו. כל המציאות נועדה לרומם אותו, לסייע לו לעשות את רצון הבורא. כלומר, למעשה, במילים אחרות, אומר לנו הרמח"ל, אם תעמיק בעצמך ולא תחשוב שאתה סתם בריאה כשאר הבריאות, אלא אתה כאדם, מותר האדם מן הבהמה עין, למעשה הבנת את ערך האדם. ברגע שאתה תבין שלך יש מדרגה שאין בשום מקום אחר בבריאה, מותר האדם מן הבהמה, יש מעלה יתרה אצל האדם שאין בה בהמה, ההבנה הפנימית העמוקה שמרחיקה אותו מהבהמה זו הראייה הפנימית, הראייה שבאה מתוך המוח שמקבל מן הרגש. כן, כשהרמח"ל אומר שהעולם נברא לשמש את האדם, למעשה אנו לומדים שהאדם נברא, אם כך, בתכונה מאוד מעניינת. האדם נברא בתכונת יוצרו. אתם מבינים מה אני אומר? היות והאדם הוא נזר הבריאה, זאת אומרת שבכוחותיו שלו הוא יכול לברוא, הוא יכול לבנות, הוא משגיח, הוא מנהל, הוא פועל. אמנם יש מי יש, אבל הוא פועל. הוא יוצר. זאת אומרת שהאדם נברא בתכונת יוצרו. ולכן אין דבר בחיי המציאות שאינו מצפה שהאדם יקשור אותו אליו ויבנה אותו וישגיח עליו וגדול מכולם ינהל אותו. כי הוא בא לשימושו ולצרכיו של האדם על מנת לרומם אותו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. במקום שיהיו אנשים בראייה הפשטנית של הקדושה שאינה מעמיקה, אנשים אומרים מי אני ומה אני, מחפשים ענווה. במקום לומר מי אני ומה אני באופן הפשטני, תתייחס אל עצמך באופן העמוק יותר. משום שאם אתה תפעל באופן הפשטני, אתה מתייחס אל עצמך באופן טבעי, בהמי, שדומה לשאר כל הנבראים. כי מי הם ומה הם באמת? בהמה, במה, מה שיש בה, היא בה. כל שאר הדברים ודאי, גם הדומם, גם הצומח, זהו. ואם אתה אומר מי אני ומה אני, זה אני וזהו, אתה אינך שונה מכל שאר הבריאה. והעולם לא נברא אלא כדי שאתה תהיה בתכונת יוצריך, שתיצור ותפעל ותבנה. אז אתה אפילו לא עושה את רצון השם. ואתה חושב שבזה אתה מתקדש, שבזה אתה מקנה לך מידת ענווה. חז"ל אומרים, שאם הצדיקים היו רוצים, הם היו יכולים לבנות עולם. פשוטו כמשמעו. לבנות כפשוט העולם. למה? משום שצדיק, אנחנו יודעים, שצדיק, סליחה, הוא מידת היסוד. ואנחנו כבר למדנו, שמידת היסוד כולל את כל מה שיגיע אליו מהשפע, מאותן מדרגות שנמצאות מעליו. והוא כולל הכל. וצדיק יסוד. יכולים לבנות הכל. יש להם את כל הכוחות, כל האמצעים, כל השפע הנדרש. לכן צריכים להבין שלאדם נמסר עולם מלא על מנת שיכניס תוכן וימשוך את העולם השלם הזה אחריו. ולא הפוך, שהעולם ימשוך את האדם אליו. ההשפעה הזו על הסביבה שהאדם תופס שהוא מחויב להיות מחובר אל החומר, להתרומם מתוך החומר, להתקדש עם החומר, היא מהפכת את העולם הזה, הופכת אותו למציאות של מעין העתיד לבוא, שבו אנחנו אומרים את הפסוק שמופיע בישעיה, ושיעשה יונק על חור פתן. ילד קטן יונק ישחק עם פתן שהוא נחש חנק, שהיום אוי ואבוי למי שנופל בטבעותיו. וילד יונק ישחק איתו. היפוך של המציאות כולה. אחת הדוגמאות היפות שאנחנו מוצאים בעניין הזה של היפוך המציאות הטבעית, אנחנו מוצאים אצל היסוד והשורש של כל הספר מסילת ישרים. אנחנו יודעים שהרמח"ל כתב את הספר מסילת ישרים על יסוד ברייתא של רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר, בחיבור שלו אל המציאות, אל החיבור של החומר, החומר ממש, שאנחנו מכירים בצורה הבאה לידי ביטוי בחמורו של רבי פנחס בן יאיר. אותו חמור מהלך על ארבע, אוכל עשב. ידוע שחמורו של רבי פנחס בן יאיר היה צדיק מגדולי חסידי חמורי אומות העולם. לא אכל תבל.
ישראל.
לא רק, בכלל, כל החמורים בעולם. לא אכל תבל. מציאות שחמור יקפיד במצוות תבל, הרי זה לא ייתכן דבר כזה. אלא מתוך זה שהוא חיבר את כל החומר אל קדושתו, אז כל החומר יתקדש איתו. והחמור הזה לא אכל תבל. זאת אומרת שלמעשה ההשפעה כאשר האדם דווקא מתקרב אל החומר, כאשר האדם דווקא מתקדש מתוך החומר, ועם החומר, החומר עולה יחד איתו במדרגה. הוא לא נגדו, הוא לא בא להפריע לו, הוא לא בא לשים מכשולים בינו לבין הבורא. להפך, הוא עולה יחד איתו ומסייע לו. אז תראו לעצמכם, סתם בלשון הבדיחותא, שאם היו מגישים לרבי פנחס בן יאיר לאכול משהו והוא לא היה יודע אם הפרישו או לא, היה מביא את החמור. אם החמור היה אוכל, אז זה בסדר, אם לא, זה תבל. כלומר, המציאות עצמה היא משונה מאוד למה שאנחנו רגילים לחשוב. מתוך התובנה העמוקה הזו של החובה של האדם בעולמו לחבר את מימד החומר עם מימד הרוח, זה מעין עולם הבא, מעין העתיד לבוא. ששני הצדדים משרתים יחד את רצון השם. ואז זה משפיע על הסביבה, כמו שראינו אצל רבי פנחס בן יאיר וחמורו. גם בבית, ככל שהאדם מתקדש ומתקדש מתוך החומר, הבית כולו מתקדש והבית מושפע. המשפחה מושפעת. האישה, הבעל, הילדים מושפעים בעצם המגע המקודש עם החומר. כי אז החומר הופך להיות, כמו שאמרנו, זהב. הופך להיות זה שמאיר, זה שמבליט את היופי הפנימי, הרוחני, כמו ארון הברית שקראנו השבת, שהיה מצופה מבית ומחוץ, באחדות אחת. ככה, אם נחזור לאוכל, מה המשמעות שהאדם לא רוצה לאכול? כפשוטה, לאכול צריך, זה ודאי. הרי אנחנו יודעים שבאופן פשוט, אדם מבין שאם הוא לא יאכל, אז הוא ירעב, ולא עלינו, הוא גם יכול לרעוב למוות.
אז אנחנו... השאלה היא מה, כמה ואיך?
כן, בסדר.
ומתי?
אז השאלה היא באמת, מה, כמה, איך, אבל יותר מכל זה חשוב, מי? מי האוכל? איך אתה, האדם, מסתכל על משמעות האכילה הזו? אנחנו יכולים לתת דוגמה מהאדם הראשון. כאשר האדם הראשון נמצא בגן עדן, כתוב הפסוק, ויבל האדם לראות מה יקרא לו. כל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו. כך אומר הפסוק. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה, סליחה, לכל בהמה, לכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. כלומר, מהפסוק הזה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. איך אדם קבע שמות בבעלי החיים שפעם ראשונה הוא רואה אותם? הביאו לפניו את כל בעלי החיים, עבדו במסדר המפקד. הוא עומד והם עוברים. והוא קורא לזה קוף ולזה שימפנזה ולזה ג'ירפה ולזה אריה ולזה חתול ולזה עכבר. זה כלב. לפי מה? התשובה לזה נמצאת במילה אחת. ויבל האדם לראות. האדם רואה את הפנימיות, את המכלול של כל המרכיבים של אותו בעל חיים, ולכן הוא קורא לו שם, וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה, הוא שמו. כלומר, המהות הפנימית שלו, לא ההיבט החיצוני שלו. לכן האדם יכול להשפיע על המציאות בהתנוצצות של העתיד לבוא. משהו כזה מעין הרבה אחרי תחיית המתים. כל מה שבא במחיתתו מתקדש ומתעלה איתו. אנחנו יכולים להביא עוד דוגמה מעולם התשובה. אנחנו יודעים שאם אדם עושה תשובה, אז הוא מזכה לא רק את עצמו, אלא איתה את עצמו ואת כל העולם כולו. זאת אומרת, כאשר אדם יושב כאן, מראה ראות תשובה, הוא השפיע על איזה הר געש באפריקה. כי הוא התעל כל העולם כולו. כל המציאות כולה משתנה. כאשר אתה מרומם את עצמך מתוך החומר. כלומר, רק כאשר האדם מגלה את כוחותיו הפנימיים, הוא משנה את רצונות הבריאה ובנוכחות של הקדושה בחומר. וזה מה שדורש מאיתנו הרמח"ל. העולם נברא לשימוש האדם, כן, ואסור לנו לשכוח את זה. העולם הוא לא אויב. נכון שיש בו זירת מטענים. אבל המטענים הללו, כל עניינם, שאתה תדע איך לפרק אותם, והפירוק שלהם הוא לא בפיצוץ מבוקר. אלא בחיבור, ולהבין ששם יש התנוצצות של קדושה, שאתה צריך לגעת בה. איך אומר השיר? שם הרי גולן, רושט היד וגבה. שם ההרים, שם המטענים, תושיד את היד, תיגע בהם. ואז תראה כמה שהם לטובתך. אבל יש דבר חשוב שצריכים לדעת. לא רק האדם צריך לחוש בזה, ולהבין שהוא צריך להכניס תוכן בעולם, והוא יוצר כתכונת יצרו. צריך להדגיש שגם העולם יודע את זה. העולם מצפה לזה. כבר הזכרנו בשיעור, זה היה בשבוע שעבר כמדומני, בקצרה, המשג דומם. הדומם הוא אינו מדבר, אבל הוא לא אילם. יש לו דיבור. לכן אנחנו מוצאים באמת דוגמה אצל אהרון. וידום אהרון, הוא ידע לדבר יפה מאוד. אלא באותו זמן הייתה לו שיחה פנימית. הדומם משוחח בפנימיותו. אדם שמטבעו ונטייתו עושה חסד, יש לו מערכת אלחושית שכוללת מיד כל נצרך, כל נזקק. אדם שיש לו חושים להבין, ראייה אלחושית שכל המציאות סביבו היא באה לשמש אותו בקדושה שמצויה בו, כדי שיחד יוכלו להיות מתוקנים. אז הוא רואה בכל המציאות אור גדול וקדושה עליונה. והוא לא פוחד מן החומר, אלא הוא ניגש אל החומר באותה יראה כמו שהוא ניגש אל הקודש. כי הוא מבין שהקדושה שבחומר מצפה להכרעה שלו. הוא צריך להבין שזו חובתו בעולמו. כל חובה אחרת היא לא נכונה. היא התעלמות, היא שטחית, היא פשטנית. צריך אבל להדגיש שמה שאומר הרמח"ל כאן, שהעולם נברא לשימוש האדם, אין הכוונה לניצולו של העולם על ידי האדם. כי חובת האדם היא לא לנצל את הבריאה, אלא לרומם אותה. מעניין מאוד לראות שהמילה רוחני והמילה חומרי, ההבדל ביניהם בגימטריה וחשבון, זה עוד ציות אחת. אם אנחנו נסתכל, בואו נראה. יש לנו ריש במילה רוחני, וריש במילה חומרי. יש לנו וו במילה חומרי, וו במילה רוחני. יש לנו חטא במילה רוחני, וחטא במילה חומרי. יש לנו נון, שזה המם והיוד, במילה חומרי. ונשאר לנו יוד אחת, שהיא הרוחני. זאת אומרת שכאשר האדם מחזר, מחפש את האות יוד הזו, שהיא דרך אגב, האות הראשונה בשם הוויה, הנקודה שממנה מתחילה כל הבריאה כולה, והיא מסתברכת, ומסתתרת ומסובבת בכל המציאות כולה, והיא עצמה צמצום האור של האין סוף, היא החוכמה שבספירות על פי הקבלה מטרתה לסמן לנו, לאותת לנו, מה שאומר הנביא דניאל, יהב חוכמה לחכמים, נותן חוכמה לחכמים, לא לטיפשים, דווקא לחכמים, כי הטיפשים לא ידעו מה לעשות איתה. נותנת אותה יוד, אותה ראייה פנימית עמוקה, זאת שמסותרת לאדם החכם, שמבין שאת היוד הזו הוא צריך להוסיף אל החומר, ואז החומר הופך להיות רוחני, כמו מילה רוחני עצמה. שניהם מתקדשים ביחד. אלו שמביטים עמוק, מעבר למידת ההבנה, עבר לבינת הלב, לא יודעים הלב להוביל, אלא במדרגה של המוח, של המדרגה הגבוהה, החוכמה, כי אנחנו יודעים שבספירות, החוכמה הגבוהה מן הבינה, היא מעליה, היא יותר גבוהה, היא השורש של הבינה. לא מסתכלים בצד של ההבנה הפשוטה, הפשטנית, הראייה החיתונית, אלא בהעמקת הדעה, בהעמקת הבינה, מתוך החוכמה, כשהיא זאת ששולטת, האדם מגיע למדרגות רוחניות גבוהות מאוד. וכך אנחנו למעשה מוצאים גם את עבודת המקדש. בעבודת המקדש יש לנו מלח. המלח על כל קורבנך תקריב מלח. המלח מייצג את מה? את הדומם. לאחר מכן יש לנו מנחת חיטין. כל המנחות מייצגות את הצומח. הבהמה מייצגת את החי ואת האדם. כי כשהאדם בא ומקריב את הבהמה, למעשה אנחנו יודעים שהוא עצמו היה ראוי להיות מוקרב, אלא היא תמורתו. כלומר, כל המציאות כולה קיימת בעבודת המקדש. והיא מתרוממת ועולה מתוך המקדש, קודש הקודשים, למעלה. כי זה החיבור האמיתי. כך, ברור שבדברים האלה שאנחנו מדברים, אנחנו נמצא תגובות שונות. יש כאלה שיחשבו שזה מצב, נו באמת, עתיד לבוא. זה לא מצב עכשווי. זה מצב ארטילאי, מצב שמימי, מצב שבאמת שני היצרים עושים רצון השם, אבל נו באמת, בינינו. היום לא עובד. יש מי שיטיל ספק בכלל באמיתות המציאות הזו. מישהו שמסתכל סביב ולא רואה את הקדושה. שמנוצצת לו ורומזת לו בכל דבר גשמי. ויש מי שיגיד, תראה, יכול להיות, אבל זה גדול עלינו. אני לא יודע איך להכיל את זה. אני לא יודע איך לפעול בזה. לכן הרמח"ל אומר לנו, רבותיי, אני רוצה לבנות יסוד איתן, יסוד של רמת שאיפה. אני רוצה לבנות אצלנו כיוון דרך, וההבנה שכל הבריאה כולה נבריאה לשימושו של האדם, אבל באופן שיבלוט בה, בשימושים האלו, ההבטה הפנימית, שהכל ברא לכבודו. הכל כולל הכל. ללא יוצאים מן הכלל. כי כולם משרתיו של הקדוש ברוך הוא. מהשמש והירח, ועד אחרון היתושים שבעולם. מהתולעת ועד הלוויתן. כולם באו לשרת את הקדוש ברוך הוא. הכל ברא לכבודו. למעשה, בחינת הדרך לקנות את ההבטה הזו מחייבת שינוי תפיסה שכלית ורגשית כאחת. אי אפשר רק לשנות את ההבנה השכלית שאכן זה כך, ולתת לרגש, נמשיך לחשוב על העולם הזה כעל עולם של זירת מטענים, ירי מן המערב וכו'. לא. כי אם אחד מן הצדדים לא יהיה מחובר לרעיון הכולל הזה, שהכל ברא לכבודו, האדם לא יגיע למציאות שבה הוא יוכל להתקדש מתוך החומר, והוא יתקדש באופן פשטני וחיצוני על ידי הרוחניות בלבד, וכל הקדושתו דמיונית, לא אמיתית, לא עמוקה. שהאדם מאור משנתו ועומד לסדר את שערותיו, שיביט רגע על המראה, אבל לא על המראה שעומדת מולו, אלא למראה הפנימית שלו. יחשוב על דברים נורא פשוטים. תעמוד רגע ויגיד, בהבנה הפנימית, לא תסרוקת עכשיו, איך ימינה, שמאלה, אלא יגיד, יש לי מראה ממול, אבל אני רואה אותי מול המראה, והמראה בבוקר לא כל כך מלבב, צריך טיפול. ויגיד, אבל בפנים, נשמה טהורה שנתת לי. יש לי נשמה חדשה, תאורה, שעברה מקלחת, שעברה תמילה הלילה. אני לא מסתכל רק על התסרוקת, או על העיניים, שאני צריך לשטוף אותה עוד פעם. אני מסתכל בהבטה הפנימית. אני מתחיל להתרגל, להתאמן, ולהסתכל פנימה. ותמיד חשוב שמסתכלים, להסתכל פנימה אל עצמך, קודם, ראשית לכל. או למשל, יעמוד ממול ויגיד, בהבטה הפנימית, במחשבה הפנימית שלו, מודה אני לפניך. מלך חי וקיים, שהחזרת. יש לי יום חדש. הכל מונח לפניי. הכל נברא לכבודי. אני אמור להשתמש היום. ואין ספור מציאויות גשמיות. איך אני עושה אותם? לכבודו יתברך. איך אני מתחבר אליהם ולא רואה בהם אויב. צריך באמת להבהיר. אנחנו דיברנו על עולם של ניסיונות. והאדם עומד בניסיונות רבים בחייו. והוא מושפע מיידית, ואנחנו צריכים לזכור, מהעוצמה של שני הצדדים שבו, יצר הטוב ויצר הרע. מחד, יש לו רצון פנימי עמוק, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. באופן פנימי עמוק אדם לא רוצה לחטוא. כי משמעות החיים היא דבקות במי? במי שנתן את החיים. בקדוש ברוך הוא. וזה מה שחז"ל אומרים, שאין אדם מתנסה בניסיון שלא יכול לעמוד בו. אין מציאות כזו. אם בא לפניך ניסיון, סימן שבכוחותיך אתה יכול להתמודד איתו. אבל, נו באמת, אתם צוחקים לי בפנים. כי בפועל אנחנו יודעים שלא כל ניסיון שאנחנו עוברים, אנחנו נוחלים הצלחה. נכון? אז לכאורה עולה שאלה, איך אתה בא ואומר שחז"ל עוד אומרים לנו שכל ניסיון אנחנו יכולים לעמוד, ועובדה אנחנו לא עומדים. נו, לך להתווכח עם מציאות. יש לזה שתי סיבות שאנחנו לא מצליחים. האחת, לא עשינו מספיק. זה פשוט. לא התאמצת מספיק. ירדת באמצע הדרך, נכנעת, העדפת לוותר. אבל יש דבר הרבה יותר עמוק והרבה יותר כואב. ואני בדרך כלל אומר שאנשים הללו מסכנים, הם אומללים יותר מכל אדם שעבר עליו ניסיון. עשינו די. אדם אומר, באמת, עשיתי כל מה שיכולתי ונחשבתי. ויש מצבים שאדם עושה די. אבל אנחנו מסתכלים על הניסיון בהבטה חיצונית, פשטנית, אנחנו לא מקבלים שעצם הנפילה, עצם הכישלון, הוא הצלחה. וזה נשמע מוזר מאוד. אני אסביר. אנחנו לא מסתפקים בתוצאות. מה שקורה. ורק לאחר זמן מתברר לנו שדווקא הכישלון היה הניצחון. כי בדבר הזה הייתי צריך להיכשל בו. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן, נו, נכשל בהם. לפעמים אתה צריך להיכשל. ראיתי איזה סיפור, אני לא זוכר מי זה היה, אבל אישה של אחד תמיד חכם, ערב שבת, הכשירה 24 עופות, כל החלקים. טוב, הילדה שלה עזרה לה, אני הייתה יפה לך לישון, באימא ככה המשיכה לעבוד, הייתה מאוד עייפה. ובאמצע הלילה, האימא באה, מהירה את הילדה, אומרת, רוצי מהר לאבא לבית המדרש, תגידי לו שמצאתי איזה חלק שאני לא יודעת אם הכשרתי אותו או לא. עכשיו, אם זה לא כשר, כן, אז הכל בספק. אז הכל יש לנו בעיה, יכול שהכל טרף, אי אפשר לאכול. טוב, הילדה רצה לבית המדרש, בא לאבא שלה, אבא שלה תלמיד חכם, שומע את זה, רץ מהר אל הרב שלו, אומר לו, הרב, מה הדין במקרה שמוצאים, נגיד, פופיק, כן? מוצאים חתיכה שפתאום היא לא מוכשרת ולא יודעים. מאיזה עוף זה? מה הדין של הבשר הזה? טוב, אז הרב מתחיל לשאול שאלות, מברר פה, מברר שם, והבת עומדת פעורת פה, ורוצה להגיד לה, אבא, אבא, אבל זה לא המקרה. זה לא המקרה. והרב בודק, אומר לו, כשר, 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 אין שום בעיה, שיהיה לכם, שבת שלום. ואז האבא אמר לו, הרב, אני צריך להגיד לך משהו חשוב, מדובר על 24 עופות. אמר לו, הרב, למה לא אמרת לי את זה לחתכים? אמר לו, כי אני לא רציתי למצוא היתר. אנחנו יודעים שבמקום פסידה, יש מקומות שבגלל ספק כזה יתירו. האם בזה הוא עשה מעשה חיובי? אותה ילדה מספרת שחזרה הביתה וסיפרה לאמא שהרב אמר שהכל כשר ואפשר לאכול, והאמא פרצה בבכי של שחרור, של מתח. אבל הילדה אמרה שהיא לא תשכח את זה לאבא שלה, על העיוות שהיא חוותה שם. זה היה לא נכון. אתה רצית להתקדש? יכולת לגרום להטרפה של כל ה-24. ההלכה היא ברורה, ובהלכה יש מוח ויש רגש. כדי ליצור מציאות אמיתית, צריך לדעת שכל הפרטים ופרטי הפרטים, יש להם שייכות אל הקודש. ואי אפשר להעלים אותה. אז ככה, למה זה קורה שאנחנו לא מרוצים? ולמה זה קורה שאנחנו לא מצליחים? טוב, על השאלה הראשונה, למה אנחנו לא מצליחים כי לא עשינו די, התשובה היא נורא פשוטה. תפסיק את הרץ תירוצים חלשים, אלא לאבא, בסדר, תתאמץ יותר, תשתמש בתכונות שיש לך, בפעם הבאה, בעוצמות יותר גדולות. תרצח. אבל העניין השני שבני אדם אומרים עשינו די ולא הצלחנו, שיש אנשים שאצלם עמידה בניסיון זה רק עם הציון 100. אבל אם העמידה שלהם בניסיון היא 40, 60, 80, מבחינתם זה כישלון. וזו ראייה מעוותת. משום שאם כך, האדם לא הבין את מהות הניסיון. הוא לא הבין במה הוא התנסה, הוא לא הבין במה הוא כן הצליח. הוא לא הבין מדוע בזה הוא הצליח, ובשאר הדברים לא. אלא הוא לא מסתכל על זה, הוא לא מסתפק במה שהוא כן הצליח. בכל זמן, איך זה קורה? בכל זמן שאדם לא יודע להתחבר אל הרצון האלוקי העמוק שבו, והוא למעשה מבחין וקולט רק את הרצונות המאוד נמוכים של העולם, אז איך אומרים? העולם אוכל אותו, נושך אותו. לא הוא אוכל, אלא אוכלים אותו. הרצונות הטבעיים שבתוכו הם אלה ששולטים. הוא לא מביט לעומק, הוא לא מנסה לזהות את הרצון הפנימי המיוחד, הנעלה והנבחר שיש במציאות, ומעביר אותו אל המוח, אל המצב שיש מוח לב כבד, מלך, אלא הוא פועל הפוך. ואז, לצערנו הרב, יש מציאות של עבד כי אם לא. העולם מולך עליו. הוא נשלט על ידי המציאות. ולמה הוא נשלט על ידי המציאות? כי המציאות כובשת אותו ומעיקה עליו במטרה אחת. כי אמרנו שהעולם יודע שהאדם הוא זה שירומם אותו. הוא יודע העולם שהאדם צריך וחייב להשתמש בו לרצונו יתברך. לכן הפרק שלנו נקרא ובאו כלל חובת האדם בעולמו, לא בעולם, זה עולם שלו. הוא נועד להשימושך, למעשיך, לרצונותיך, לענייניך. מציאות כזו, האדם למעשה הוא כמו אחד שרוכב על בהמה עיוורת. הוא רוכב, והוא לא רואה, והבהמה לא רואה. למעשה הוא לא יודע לאן הוא הולך. הוא הולך פעם ימינה, פעם שמאלה. הוא חי למעשה בדמות דמיונית לחלוטין. הוא חי בדמיונות של קדושה, הוא חי בתרוממות הרוח. אבל זה עוטף אותו בכבוד מדומה. והוא מתרחק מהבורא. הוא בעצמו, כמו שאומר הרמח"ל, הוא מתקלקל, הוא מקלקל העולם עמו. לא לכך האדם נברא. גם לא מספיק שהוא משקיע את עצמו, הוא גם משקיע את העולם. הוא לא מחדש בו שום דבר, הוא לא מרומם אותו. למעשה העולם, אם היה יכול לתת לו ציון, היה נותן לו ציון נום, נכשל. האדם הזה נכשל בעולמו. אין לו מה לעשות. במקום להוביל, להנהיג, לרומם, הוא נכבש והולך ונכבש תחת העולם הזה. לכן, אומר הרמח"ל, אם הוא שולט בעצמו, אם האדם הזה משליט את המוח, את התובנה הפנימית, לא את בינת הלב, אלא השכל העמוק, הראייה העמוקה, בעצמו, קודם כל, שהוא מרגיל את עצמו להסתכל אל תוכיותו, אל פנימיותו, אל הדברים הגדולים שיש בו, ומבין שהוא עצמו חומר, והוא, זה אחד הדברים שאני תמיד לא מבין, אנשים אומרים שהחומר מרחיק אותם, והם פורשים מדברים שהגוף שלהם צריך או למנוע ממנו, והגוף שלהם מה הוא? לא חומר? והגוף הזה צריך בעצמו להידבק בבורא, על ידי אותו מוח פנימי, או על ידי אותו, אותה נשמה. ואם הוא משתמש בין העולם, באופן הזה שהוא מבין שזאת חובתו בעולמו, רק להיות לו לסיוע לעבוד בורו, העולם הזה הופך להיות חלק בלתי נפרד ממעלות הקדושה שלו, הרי הוא מתעלה, והעולם עצמו מתעלה עמו. זאת חובת האדם בעולמו. לכן אולי אפשר לסיים במה שאנחנו אומרים כל יום שישי. בתפילה אנחנו אומרים פעמיים. למעשה אנחנו אומרים את זה שלוש פעמים. אנחנו אומרים בתפילת 18, בלחש, ויחולו. אנחנו אחר כך החזן והציבור חוזרים, אחר כך בבית. נכון? שלוש פעמים. בסוף המילה, סוף הפרק הזה של ויחולו, אותם פסוקים אשר ברא אלוהים לעשות. העולם הזה כל כולו נברא לעשות. ולמה? צריך שלוש פעמים. וכנגד עבודת המקדש, כמו שאמר. המציאות כולה, מי הדומם? אל הצומח, אל החי, שכולל בתוכו גם את האדם. העולם הזה חייב להיות מחובר בשלושת המדרגות הללו, כדי שהאדם יהיה מאלו שמעמיקים בראייה שלהם, ולא פועלים רק על פי תחושות חיצוניות ופשטניות. שיהיה לנו שבוע טוב, חודש אדר שמח, שנכנס אדר מרבים בשמחה. ערב טוב.